טוב, אז אנחנו פרשת פקודי, שזה סיום, סיום של חומש מויז, סיום בעצם של כל חומש ברישיס, יש מויז, כי שמויז זה המשך של ברישיס. לפני שנכנסים למיצס של הטרי. וגם נסיעים ראש חודש אדר, לא יודע אם אפשר להתעלם מזה. נראה אם זה ישתלב. אז בעצם פרשת פקודי זה המשך של הפרשת הקודמות שעוסקים בסיפור של המשכון, תרומות הצווה, חלק מכסיסו, ועגל פקודי. ועגל פקודי זה העשייה של המשכון, ועגל זה העשייה של המשכון והכלים, ופקודי זה העשייה של הבגדי כהונה. וזה בעצם הסיום של הסיפור הזה, ואז הקימו את המשכון. הסיפור ממש שהקימו את המשכון היה בפרשס שמיני. פה זה הסיום של זה. ויש פה כמה דברים בולטים, שזה לא חוץ מזה שמספרים איך שהם עשו את הבגדי כהונה. יש פה כמה דברים נוספים שבולטים. דבר ראשון, מה שמאוד בולט, שכתוב פה מאוד מאוד הרבה פעמים, כאשר ציווה השם וסמוש. כל דבר כאשר ציווה השם וסמוש. דבר שני, זה הפתיחה של הפרשי. לכאורה ההמשך של פרשס ויקל, הוא אומר לספר על זה שהוא עשה את הכלים של המשכון, את החוצר. ההמשך זה ויעץ, שרף עוד ויעץ, שחוישן. אבל לפני זה, הוא מספר על זה שמנו את כל הזהב, כסף ונחוישס. לכאורה זה לא מתאים לפה, זה לא אמור להיות פה. אבל ככה מתחיל הפרשה, שאלה פקודי המשכון, משכון הוידוס, שספרו את הזהב ואת הכסף ואת הנחוישס. רק אחר כך הוא מספר איך שעשו את כל הבגדי כהונה. טוב, אז אפשר להגיד, זה אמור להיות כתוב איזה מקום. איפה זה כתוב? חלת ויקן. סוף פקודי. אז בסיום של הכלים של המשכון, שעשוי מזהב וכסף ונחושס, מספרים כמה זה היה, ואז אומרים, מנתחיל עשרה גומן, תולעס השון, עשו את הבגדים, ואז מתחיל לפרד את הבגדים. זה יכול להסתדר בדרך פשט. אבל הצורה, איך שזה כתוב, זה מאוד מוזר. הפסוק אומר, אלה פקודי המשכון, משכן הוידוס, אשר פוקד על פי מוישה, אבוידה סלווים, ויד יסומר בן אהרון הכהן. זה הלשון של הפסוק. אז קודם כל, רש"י כבר עומד על זה שכתוב פה אלה פקודי המשכון, משכן הוידוס. למה כתוב פעמיים משכון? דבר שני, מה זה משכן הוידוס? הוידוס של מה? ודבר שלישי, שזה מאוד מאוד תמוה, מה נכנס פה עבודת הלווים ביד יסומר בן אהרון הכהן? עבודת הלווים זה לשאת את המשכון, להוריד, להקים את המשכון. לא קשור בכלל לסיפור פה של להכין את המשכון, בטח לא קשור לסיפור של לספור את הזוב כסף ונחושס. איך נכנס פעבד הסלווי? מה הקשר פעבד הסלווי? עבר שאומר הסיבה שכתוב פעמיים משכון, זה רמז. רמז לזה שהמקדוש התמשכן על הבנסים של ישראל, וכל פעם שהיה הבנות, מי סבל מזה כביכול? יש המקדוש. יש המקדוש נחרב פעמיים, בגלל הבנסים של ישראל. טוב, אז פה זה לא המקום. פה זה מקום מרגש, זה מקום שבונים את המשכון. בונים בית. אתה מספר על הסיבה שהבית יחרב. עכשיו בונים בית. זה באמת מעניין שבחתונה עושים כמה דברים זכר לחורבן. שומרים קור, שמים אפר. אבל יש עוד משהו מוזר שעושים. כותבים כסובה, וקוראים את הכסובה בציבור. כל הכסובה מדבר בעיקר על מה יהיה אם הוא ימות. פלא. זה תדברו בשקט לפני החתונה או אחרי השבוע. לא מתחת החופה, אם הוא ימות. או התחתנו כדי שיחיה, לא כדי שימות. כל הכסובים זה התחייבות בימות. אז מה פתאום נדבר פה על זה שהמשכן שיחרב? מה שאומר, מה זה משכן אידוס? שזה אידוס שהקדוש ברוך הוא ויתר על 120 רגל. איך המשכן זה אידוס הזה שיותר על 120 רגל? זה כבר קצת מיישב את זה שהוא מדבר פה על החורבן. הוא אומר, המשכן זה תיקון למשהו אחד, אבל זה עוד לא מבטיח שום דבר. היה עגל, תיקון שזה זה המשכן, אבל המשכן לא מובטח באמת, לכאורה, דרך הפשט. ועובד עשה לוי, מה שמסביר כפשוט, מדובר על העבודה של הלווים להוריד ולהקים, אבל לא מובן מה, איך זה נכנס לפה. הרמב"ן אומר שעבוד הסלבים לא מדבר פה על להקים ולהוריד את המשכן, אלא כמו ששמה זה התחלק שהקרושים זה מישהו אחד, הכלים זה התחלק לשלוש, כאוס
גרשון קטמרון,
גרשון כאוס מרורי, חלק לקחו את הכלים, אורון, השולחון, המנורה והמזבחוס, חלק לקחו את הקרשים והאדונים והעיריות, חלק לקחו את ה...
העיריות לקחו חלק והקרשים...
חלק את הקרשים והעמודים, חלק את העיריות וה...
מישהו אחר.
כן. אז אומר, אותם אלו שהיו ממונים לשאת את זה, הם היו ממונים על התרומות שהגיעו לזה. ולכן כתוב פה עבוד הסלבים, כי כשסופרים, אז הם היו ממונים שיבנו את זה. אז הם היו צריכים לספור את זה. ולכן כתוב יד יסומר בן אהרון הכהן, כי בגלל שמדברים פה על הזוב, כסף ונחושת, שמדובר בעיקר על הכלים, אז הוא זה שהיה אחראי על הכלים. אלעזר היה ממונה על דברים אחרים, על היריו, על שאר הדברים. אז לכן הוא לא כתוב פה. אבל חוץ מהקיוב, הוא אומר שזה נבלה עם האחרים, אבל כל השאר היה ביד יסומר. כך מהרבן. והסיבה שזה נקרא משכן אידוס, אומר כי זה נעשה, כל המשכן נעשה ללוחס אידוס. אז כל המשכן נקרא משכן אידוס. כך מסביר הרמב"ן. אור חיים, קודם כל מפרט יותר מה שרש"י אומר שהמשכן זה אידוס, שהקדוש ברוך הוא כיפר על מעש ועגל. אז מפרט ממש שכל פרט במשכן מכוון כנגד, כנגד העגל. הוא אומר, כשתדאג תקטימצו כי כל פרט יעבון העגל, בואו כנגד במשכון. דבר ראשון, הם התאהבו תאווה, אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז הנה, הם הכינו מקום לשם, ביוס לפנים, אותו תאווה שהיה להם לדבר לא טוב, הם עכשיו התאהבו תאווה, כל נדיב ליבו הביאו, בנו משכון. הם בנו מזבח ואלו אוילויס, הנה הכינו מזבח, נעל הסלוס ושלום לשם. הם נתנו זהובום, נתנו זהב, תכשיטים, הנה נתנו זהבם וכספו וכל כלי לחם דורסם לשם. הם פרקו נזמם, ושם זה רק אנשים ולא נשים. פה הביאו אנשים, אלא נשים, לא נזם לבד, אלא כל כלי חמדו. הם עשו ממונים לעשות את העגל, אז פה הם פקדו בצלאל לעשות, אז זה ממש אחד כנגד אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר דבר מעניין. מה זה משכן אידוס? הוא אומר, כל התרומות הגיעו למוישה, ככה שאמר, שזה הגיע למוישה. מי אמר שמוישה לא לקח לכיס? המשכון הוא אידוס שהיה פה יושר ונקיות כפיים. איך המשכון זה אידוס? אז הוא אומר, דבר מעניין. הרי הם לא הצליחו להקים את המשכון. היחיד שהצליח להקים את המשכון היה מויש. לא מדובר על שרירים או על כוח פיזי שהיה לו אותם מאחרים, ועל כוח אלוקי. כלומר, אם היה משהו לא ישר במשכון, שהוא עשה לו בסדר או אחרים, הוא לא יכול להקים את המשכון. הוא אומר, זה מה שהפוסק ממשיך, מי אמר? מי אמר שזה משהו מיוחד מאויש רבנו? אז הוא אומר, זאת אומרת, אולי תגיד בגלל שהיה לו גבורה מיוחדת. הוא היה חזק, הוא היה גיבור. הוא היה גבוה עשרה, הוא היה יותר גבוה מכולם. אז הפוסק ממשיך, אבוי דסלבים, ביד יסובו בן אהרון הכהן, הרי אחר כך, מי שכל הזמן פירק והקים את המשכון, לא היה מאויש רבנו. היה לבים. זאת אומרת, מצד כוח, היה להם כוח לעשות את זה. למה פה הם לא הצליחו? כי היה צריך פה כוח אלוקי. אז בואי שבנו שכן הצליח, זה לא רק הוא היה יותר גיבור, כי מצד גבורה גם הם יכלו לעשות את זה, למצד שלו כוח אלוקי. אומר, אולי תגיד שזה מצד חוכמה. למה שבנה זה יותר חוכמה מאשר הלווים? אז ממשיך הפוסק, בצלאל בן אורי בחור, אומרת יהודו עשה את כל השיצור השם לסמוישה. אז בצלאל היה מספיק חכם לעשות את הכל. גם הוא היה מספיק חכם כדי להקים את המשכון. הוא לא הצליח לעשות את זה. וכל זה יוצא שהמשכון הוא עדות על הניקיון כפיים של מויש רבנו. אז מה כל הסיפור? אם יש חשד, אז למה כתחילה היה צריך לעורר את החשד? עד כדי כך צריכים את כל המשכון שיעיד שמויש רבנו לא לקח. מה הנושא פה? יש חשד או שאין חשד?
למה אומרים שיהיה חשד? למה אומרים שהיה חשד? אתה אומר אותו שהיה חשד?
הוא אומר שהמשכון בא כדי שלא יהיה חשד, בא להעיד על מויש רבנו שהוא נקי.
אבל מי אומר שכן היה חשד?
קודם כל, לא בטוח שהיה, אבל כדי למנוע חשד, אבל היו חשדות על מויש רבנו במשך הזמן, רואים בחז"ל. חשדו בו הרבה דברים, כל מה שאנחנו עכשיו חשדו. זה תמיד התמורה למי שעוזר. הוא עשה להם הכל, הם חושדים. אבל לכאורה, כדי שלא יהיה חשד, זה מה שאני מתכוון להגיד. אז למה לעשות מצב שמעורר חשד, אחר כך לעשות את כל העדות הזאת? אז מה שרש"י אומר, המשכון משכון, שזה התמשכן על הבנסים של ישראל, אז יוצא שזה משכון שאנחנו נותנים. משכון שאנחנו נותנים, כשאנחנו חייבים, אנחנו נותנים משכון על מה שאנחנו חייבים. יש לשון הפוך במדרש. יש לשון שהמשכון הוא משכון שהשם נותן לנו. שאומר לנו גם כשהם מסמי קדוש, יש משכון. דיברנו על זה פרשת סטרומה. בעצם המצב הקבוע זה בסמיקדוש. ולולי חטא העגל היה רק בסמיקדוש. היו נכנסים מיד לארץ ישראל, היו בונים בסמיקדוש. בסמיקדוש נראה את משהו קבוע, לא משהו ארעי, שזז ממקום למקום. בגלל חטא העגל, אז בעצם נראה שבסמיקדוש לא הולך להיות משהו קבוע. ואז מתעורר בעיה, מה עושים כשהם בסמיקדוש? משה רבנו פעל, דבר חדש, נקרא משכון. משכון זה אוהל שנוסע ממקום למקום, ומביא את כל הקדוש של הבית המקדש לכל מקום שהוא מגיע. חידוש. ובחידוש הזה נאמר שגם כשאין בפועל משכון, וכשאין בית המקדש, יש לנו את הכוח של המשכון. שזה הכוח של בית כנסת, בית מדרש, אבל בעצם יש את הכוח הזה בעולם. הכוח של המשכון נמצא. זה נקרא המשכון, משכון. זה משכון שהשם נתן לנו. הוא אומר, אני הולך להיות אתכם, יהיה איך שיהיה. אם יש בסמי קדוש, מה טוב? אין, אז משכון. אם אין משכון, יש משכון. וזה, לכן זה נקרא משכן אוהדס. כשהקדוש ברוך הוא כיפר להם על 14 רגל, זה אומר שהוא כיפר בצורה כזאת, בצורה תמידית. זה לא רק על 14 רגל, אלא אני אהיה אתכם, בכל מקום אשר יחניתם, בסוף תמוס. עכשיו, המשכון, חוץ מזה של לשון משכון, זה לשון מושך. יש בעולם כוח שנקרא כוח שמושך, כוח המשיכה. אם לא כוח המשיכה, לא היינו יכולים לעמוד, כי כדור הארץ הוא עגול, אנחנו נופלים. רק בגלל כוח המשיכה אפשר לעמוד. אבל יש כוח הפוך מכוח המשיכה, נקרא כוח המכריח. לא יודע קוראים לזה בשפה המדעית. בשפה של הספרים נקרא כוח המושך וכוח המכריח. כוח המכריח זה נקרא שמישהו נלחם עם כוח המושך ותפס משהו באוויר. בעצם הדבר הזה מצד כוח המשיכה היה מולות על הרצפה. אז למה הוא באוויר? כי אני מכריח אותו לא להימשך אחרי כוח המשיכה. עכשיו זה לא כוח עצמי, זה כוח שמונע. הוא קיים כל זמן שהוא מונע. אם אתה זורק משהו לגובה, אז כל מה שהוא נוסע על גובה זה מכוח המכריח, וכל זמן שיש עדיין את הכוח המכריח הוא נוסע למעלה, ברגע שנגמר, הוא מיד חוזר למטה. לא סתם שהוא חוזר למטה, אלא כמה שיותר מתקרב למטה, הוא רץ יותר מהר. כמה שיותר כוח לוקח משיכה, הוא רץ יותר מהר.
אז אני אומר, כשיהודי עולה, עולה יכול להגיע עד לרקיע השביעי, אבל כשהוא יורד הוא נוחת.
נוחת?
בום, מכה אחת.
כן. נחתה יותר מסוכנת מהאמרה.
אז זה, 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 זה שתי הכוחות שיש בעולם. הכוח העיקרי, הכוח החומר שלו, זה כוח שממגנט אליו את כל הדברים. וכנגד זה, יש המון המון כוחות שמכריחים. ושאם לא, אז לא היינו יכולים לעשות כלום, היינו כל הזמן דבוקים. אז שם. אבל הכוח החומר שלו כל הזמן פעיל, וברגע שנפסק הכוח המכריח, תלוי כמה הוא חוזר הכוח המכריח. יכול להיות כזה כוח המכריח שמחזיק מטוס באוויר. אבל ברגע שנגמר, הוא למטה. עכשיו, זה מרמז על העולם, על התהליך הרוחני שקורה בעולם. יש בעולם כוח המושך רוחני. יש כנגדו כוח המכריח. כוח המושך הרוחני זה המשכן. זאת אומרת, יש כוח בעולם שבעצם אנחנו לא צריכים ליצור יש מאין כוח של התקרבות לשם. להתקרב לשם, להתקרב לתורה, להתקרב לקדושה. לא צריכים ליצור את זה, זה קיים. יש כוח שמושך. בעצם, מטבע הדברים, כל בן אדם אמור להימשך אל האמת. וזו תשובה על השאלה ששאלים על ספרים, בכל נבס משהו על זה, והרבה שאלים על זה. איך אפשר לצוות על אמונה? איך אפשר לצוות על אהבה? זה דברים או שמקיימים או שלא. אני לא יכול להגיד לך, תאהב אותי. אם אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי. אם לא, אז זה לא עזור שאני אגיד לך. אותו דבר אם אתה מאמין, אתה מאמין. מה שאנחנו צוות על הדברים האלה. צוות על אמונה, צוות על אהבה. אז הוא אומר שמה שמטבע העולם, אדם אמור להאמין, אדם אמור לאהוב. כמו שהרמב"ם אומר, כשאדם מסתכל בפלאים של הבריאה, מיד הוא אוהב את השם, הוא משבח, מפאר. נמצא בטבע העולם. כל הכוחות של קדושה שנדרשים מאיתנו, לא מבקשים מאיתנו ליצור אותם. הם קיימים. רק מה? סיבה שאנחנו לא רואים את זה, כי יש כוח המכריח. כוח המכריח הראשון זה הגוף. הגוף מכריח אותך להרבה דברים, מכריח אותך לאכול, מכריח אותך לישון, מכריח אותך להרבה הרבה צרכים, שמכריחים אותך כביכול להתנתק מהכוח שמשר אותך לקדושה. יש עוד כוח המכריח, ליצור, ליצור מפתה אותך, ומכריח אותך לעשות דברים, הפוך מה שצריך. מכריח אותך כנגד הקדושה. ויש דבר שלישי שזה הכי חמור, זה אנשים. אנשים זה יותר חמור מהגוף, יותר חמור מהיצרו. אדם עצמו היה מסתדר בסוף. הוא היה עושה את החשבון הנכון, מגיע למסקנה הנכונה. זה היה קשה, הוא היה צריך להתמודד, אבל הוא היה בוחר נכון. מי שמפריע בעיקר זה אנשים. זה דעות, זה אנשים שמבלבלים את המוח, זה אנשים שמפריעים לעשות דברים. אנשים. כתוב בשיחות הר"ן שאנשים זה יותר גרוע מיצרו, לכן אנחנו מתפללים כל בוקר. הצילנו מיצר, מרחיקנו.
שכנו, מחבר.
לא, לא, לפני זה, בברוך השם אברישנו. תבלין מסור לסור, תגיד את זה, זכר ואל תביאנו. מרחיקנו. מאוד אמרו. ומי יצורו. לא מספיק לקש מיצורו. יצורו, גם התפטרת ממנו, אתה עדיין מסבך עם אנשים רעים. וגם מבקשים, מחבר, לפעמים האדם הוא לא רע, אבל שלך הוא חבר רע. כי המושגים שלו זה לא המושגים שלך, מה שהוא צריך זה לא מה שאתה צריך. אז זה כל סוגי כוחות המכריח שיש בעולם. ובגלל שהם כל הזמן פעילים, אז אנחנו חושבים שזה המציאות. לנו נראה שזה הפוך. כוח המושך זה הגוף, התאוות, היצרור. אני צריך להכריח את עצמו להתנתק מכוח המושך הזה, ללמוד איזה חצי שעה, להתפלל כמה דקות. אבל בעצם זה הפוך. הקדושה זה בטבע, זה הכוח המושך, ויש כנגד זה כוח המכריח. מה נפקים הנה מזה? בסדר. תיאוריה, למה יש... המציאות היא מציאות, אנחנו מכירים את ההתמודדות, זהו. נפקים הנה שתי דברים. דבר ראשון, חיזוק. כשאדם יודע שבעצם, אם הוא רק יסיר את המניות, הוא מעצמו יתקרב, זה נותן יותר כוחות. זאת אומרת שאתה לא צריך שתי דברים, גם להוריד את המניות, וגם להתחיל לבנות את כל הקשר שלך לשם ולתורה. לא, קשר קיים. כל מניה שתוריד, אתה מיד נמשך עוד קצת. עוד מניה תוריד, עוד קצת נמשך. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה הדרכה מאוד גרועה. בגלל שלמה יעשה, איך שאנחנו מדברים עד עכשיו, אז יש פה כוח חיובי, כוח שלילי. הכוח המושך הוא כוח חיובי. כנגד זה יש כוח שלילי שמפריע לכוח המושך. עכשיו, אם יש כוח חיובי ויש כוח שלילי, יש כוח משיכה ויש כוח שמכריח, מונע מכוח המשיכה. מרימים דברים. אז אם יש כוח חיובי וכוח שלילי, אז לכאורה מה שצריכים זה לשבור את השלילי. להשאיר את החיובי. או בכלל לשאול למה זה קיים. למה זה קיים בכלל? אם אתה רוצה שהכל יהיה מושך, אז תשאיר שהכל יהיה מושך. למה בכלל יש כוח להכריח? אבל התשובה היא שזה שתי כוחות, שתי כוחות חיוביים. זה לא כוח חיובי וכוח שלילי. אולי אפשר לקרוא את זה חיובי שלילי, כי לפעמים דרך זה נוצר חשמל. אבל שניהם צריכים. צריכים גם את החיובי וגם את השלילי, ורק דרך שניהם ביחד נוצר מה שצריך להיווצר. הדוגמה לזה, רב נוס נותן משעון. היום זה לא קיים, אבל כולם מסתמות זוכים שהיה שעון של קפיצים. צריכים למלות אותו, ואז הוא עובד. אה? עכשיו, איך זה עובד השעון של הקפיץ? אתה זוכר ש... לא זוכר.
אתה מותח אותו.
אתה מותח קפיץ ולא נותן לו לפתח. אבל אתה לא נותן לו לפתח. אם אתה נותן לו לפתח בכלל לא יקרה כלום. אתה נותן לו לפתח קצת, לא קצת. ואז ככה הוא מזיז את השעון. עד שנפתח לגמרי ואז צריך עוד פעם להתין אותו, עוד פעם וככה זה. שהשעון זה דבר קטן. במציאות אז, שרב נוסון מדבר על זה, שעוד לא הייתה טכנולוגיה של החשמל, אז כל המכונות שהתחילו אז לייצר, עבדו בצורה כזאת. על אותו עיקרון של הקפיץ של השעון, בנו מכונות. עשו קפיצים גדולים, והכל עבד על אותו עיקרון, שיש... מה שתפס אותו, משחרר אותו לאט לאט. בשעון זה רק שתי קפיצים. אחד שכן, אחד שלא. מכונות גדולות, אז זה מערכת שלמה של קפיצים שכל אחד משפיע על כמה וכמה דברים, וזה יכול להניע דברים עצומים. הכל בלי חשמל, בלי גז, בלי פחם, בלי שום דבר, רק כוח המשיך וכוח המכריח. הוא נמשך להתפרץ, והוא לא נותן לו. עכשיו, אם הוא יתפרץ לגמרי, או שלא ייתנו לגמרי, לא יקרה כלום. אבל השילוב ששניהם ביחד, שהוא רוצה להתפרט, הוא נותן לו קצת, עוד קצת ועוד קצת, זה עושה דברים עצומים. אז אומר אותו דבר, כוח המשך וכוח המכריח שיש בעולם. בעולם הרוחני. זה שיש את שניהם, זה לא שאחד מהם צריכים לשבור ולהשתמש רק בשני. אלא צריכים להשתמש בשניהם ביחד. למה? אם היה רק כוח המשך. אדם היה נמשך, מיד, כמו קפיץ, ישר נמשך לבית כנסת, ישר נמשך ללמוד, ישר נמשך להתפלל, ישר נמשך לקדוש. אז הוא לא היה בן אדם. הוא לא היה בן אדם. הוא לא יכול להתנהג נורמלי, הוא לא יכול לצמצם את עצמו. לא עושה שבת כל השבוע, מניח תפילין כל השבת. הכל עושה כל הזמן, וזה לא, זה לא, זה בלתי אפשרי. אם היה רק כוח המכריח, אז אי אפשר לעשות כלום. אם אי אפשר להתגבר על זה, אז אי אפשר לעשות כלום. השילוב הזה שיש את כוח המושך בעצם, אדם יש לו משיכה לקדושה, אבל הכוח המכריח לא נותן לו להתפרץ, אלא נותן לו קצת, אם הוא רוצה. אם הוא לא רוצה, אז הוא לא עושה כלום. אבל אם הוא רוצה, נותן לו קצת. אתה רוצה ללמוד הרבה, אתה מצליח ללמוד קצת. אתה רוצה להתפלל כל התפילה, אתה מצליח להתפלל קצת. רוצה לגמרי לשמוע על הפה, לשמוע על העיניים, אתה מצליח קצת.
וככה כל הזמן אתה מצליח קצת. זה מה שבונה. מה הכוונה זה בונה? זה עושה שזה יהיה משהו אמיתי. אם זה היה קורה בבת אחת, זה היה משהו שלא מחזיק מעמד. לא היה שום קיום. זה שאתה עושה זה לאט לאט, אז אתה כל פעם עושה משהו שנהיה חלק ממך. אתה מעכל את זה.
השיבה בקלות, עולר בקלות.
בדיוק. זה באמת, אנשים שמקבלים הרבה כסף בבת אחת, אם זה לוטו או שזה ירושה, אז חוץ מאלה שהם פזיזים ומאבדים את זה מהר, ואחר כך נהיים בעלי חובות הרבה יותר מזה, וחלק גדול מהם בסוף מתאבדים. אפילו האנשים נורמליים מאוד, שלפני זה ידעו להתנהל נכון עם כסף. אבל המחקרים מראים שהם לא מצליחים בכלל להתנהל עם זה. למה? כי אפילו שבשכל הם יודעים איך להתנהל, אבל הנפש אין לה את המוכשרות לקבל כזה הרבה כסף. אז הנפש דוחקת אותו לבזבז את הכסף, היא רוצה להתפטר מהרגע שזה שלא מתאים לו. הרגע שזה של להרגיש שיש לו כזה הרבה, לא מסתדר, והנפש לא רגועה מזה, היא משתוללת, היא דוחפת את הכסף החוצה. אותו דבר אם אדם ביום אחד היה יכול לדעת את כל השעה, זה לא היה עוזר לו, הוא היה מבזבז את זה. כי אין לו את המוכנות, את המוכשרות הנפשית לזה. אז ככה בכל דבר של קדושה, דווקא השילוב הזה, שהוא נמשך, אבל קצת, ועוד קצת ועוד קצת, בונה את זה בתוכו. וזה נקרא משכון. משכון זה לשון של משיכה. והסיבה שכתוב פעמיים משכון, 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 זה בגלל שזה לא נהיה בבת אחת. המשכון נהיה לאט לאט. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, רק ככה אתה יכול להתקרב לכוח המשיכה. שזה היה צריך פה כל כך הרבה פרטים לדייק. היה צריך קרשים, היה צריך כלים. משה בנו שאלת השם, אתה רוצה לעשות משכון? זה לא שייך. אז שמיים, 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 לא יחלקלוכו. רצה לעשות משכון, אמר לו, לא, 20 קרשים בצפון, 20 קרשים בדרום, זה מה שיהיה המשכון. אבל צריך את ה-20 קרשים האלו. למה? כי הצמצומים האלו והאורון זה בדיוק 2.5, 1.5, הכל כל כך מדויק. גם בזה, גם בסמי קדוש, הכל בכסל מיד השם על האיסקיל, הכל היה מדויק. למה? מדויק זה הפוך מכוח המושך. מדויק זה כוח המכריח. אתה אומר לי, אם ככה אז כן, אם לא אז לא. בגלל שרק ככה יכולים לגלות את כוח המשך, זה משכון משכון, זה לא נהיה בבת אחת. נהיה בשתי שלבים. והדבר הזה שזה נהיה בשתי שלבים, זה עבוד הסלווים. מה ההבדל בין כהן ללוי? ההבדל בין כהן ללוי שכהן זה צד ימין, לוי זה צד שמאל. כהן נקרא איש החסד, ולוי נקרא גבורה. כהן מאוד אוהב אותך, אתה מגיע לבית המקדש, אז ישר ניגש אליך כהן, אמר שלום עליכם, מה הסיפור, מה, תספר בשקט מה היה, ואז הוא מקרב אותך, לקחת הקורבן, מקרב אותך. הלוי עומד מהצד, הוא לא מסתכל עליך, אבל מה כן?
מה זה, שניהם מאותו שבט?
מנגן, אה?
שניהם מאותו
שבט. שניהם מאותו שבט, זה ימין וזה שמאל. כן? שניהם מאותו שבט. הלוי עומד מהצד, לא מתקרב אליך, לא מתייחס אליך בכלל, הוא מנגן, מנגן, וישבור לך את הלב. ואז, דרך שניהם ביחד, דרך הקירוב של הכהן והניגון של הלוי, אז בן אדם מתעורר. ככה כתוב על זה שכהן זה ימין ולוי זה שמאל. אבל מה שמעניין, שדווקא לוי יכול לנגן. למה? אז כתוב שיש קול ישר, יש קול חוזר. כשאדם מדבר, הוא מוציא קול. עכשיו, אם אין פה קירות, אם הוא מוציא את הקול הזה במקום פתוח, כמעט לא ישמעו את זה, כי הקול מתפזר. כשיש קירות, או כשאתה בחוץ, אבל יש איזה עץ או משהו שעוצר את הקול, אז הקול מגיע לשם, נדפק שם וחוזר.
עד, עד.
ואז שומעים את הקול.
זה עד. חוזר לו עד.
או, כשחוזר זה עד. ולכן שומעים קול לא מדויק.
רגע, שני אנשים
שמתחברים, כשמתחברים שני הקולות ביחד, אה?
שני אנשים במדבר, שיש מחקים עצומים ביניהם, מדברים אחד לשני, לא ישמעו אחד את השני.
או, ישמעו כי זה מתנגש. אם זה לא מתנגש, כל אחד דבר לחלל, דבר למעלה.
מה מתנגש?
הקולות. הגלי קול. אתה נדבר לכיוון שלו,
כל קול דוחף את האוויר, עושה גלי קול. עד שהוא מתנגש במשהו. אם המשהו הזה מאוד מאוד רחוק, אז זה לא יחזור. אם הוא קרוב, אז נהיה הד, וכשמתחברים שני הקולות ביחד, הקול הישר, הקול החוזר, נהיה קול שלישי, שזה הקול שאנחנו שומעים. אנחנו לא שומעים לא את הקול שלנו, ולא את היד, אנחנו שומעים קול שלישי. וזה קורה, בעיקר, זה ניכר בכלי נגינה. כלי נגינה, מה קורה? אתה נושף. אם ישמעו את הקול שנשפת, זה לא נגינה ולא כלום. ומקסימום כזה, בוז. אבל אתה מתחיל לשחק. אתה לא נותן לו לצאת. פה אתה נותן לו, פה אתה לא נותן לו. אתה משחק איתו. וזה יוצר כל מיני חיבורים בין הקול הישר וקול החוזר, וזה נהיה ניגון. אז דווקא מהחיבור של הכהן והלב יצא ניגון. אם היה רק כהן, הכהן מקרב אותך, מקרב אותך, לא היה נהיה שום פעולה. בסדר, היה מוקרן אור מסוים, נקרא אור ישר. אבל הלב היא באה מהצד שמאל ומגביל אותך. הוא אומר לך, הלו, מה קורה איתך? משניהם ביחד נהיה ניגון של הלב. ניגון נהיה רק מימין לשמאל ביחד, שזה כוח המושר וכוח המכריח. וזה נהיה ניגון. אז לכן כשנראים פה על מישקון מישקון, אנחנו רואים לעבוד הסלבים. כשהעבודה הזאת של לעשות את כוח המשיכה, צורה כזאת שיכול להביא תועלת, זה העבודה של הלבים. הכהן והלבי נמצא בתוך כל אחד. יש לו את החלק שרוצה להיות טוב, שהוא איש חסד. יש אנשים שזה הנטייה שלהם, שזה מה שהם בעצם כל הזמן. אבל יש כל הזמן מה שקוראים מצפון. מצפון שקוראים היום זה לא נכון וזה לא קיים ביהדות, המצפון הזה. המצפון הזה שמדבר על מה שהיה, למה עשית ככה ולמה אתה כזה, זה מצפון שאסור שיהיה. מה זה למה היה? אם היה משהו לא טוב, אתה עושה את שהוא ממשיך הלאה. אסור את עסק עם העבר. המצפון זה לשון שמצפן, שהוא מכוון אותך מה נכון לעשות לפני שאתה עושה משהו. אתה רוצה לעשות את זה משהו, יש איזו נקודה שדופק לך ואומר, לא, 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 תצייר. זה מצפון. הצפון הזה זה כוח המכריח. ודווקא משניהם ביחד, אדם נעמד על המקום הנכון. אם הוא ילך רק אחרי נטיית הלב, בין הטוב, בין המותר, לא יצא מזה כלום. אם הוא רק כל הזמן ניזהר ולא יעשה שום דבר, גם לא יצא מזה כלום. אבל זה שהוא נמשך, אבל ניזהר, נמשך, אבל ניזהר, נמשך, אבל מצמצם את עצמו, זה מה שבונה לו את הכוחות של קדושה. לכן, זה מאוד, מאוד חשוב לדוגמה שרואים דמות חשובה או שקוראים ספרים על צדיקים. אז הנטייה הראשונה זה אני רוצה להיות כמו. ואז פעמים מנסים, יום ימיים זה לא הולך, הם אפילו לא מנסים, וזה נגמר. אז מה קורה? כל הזמן יש התעוררות והולך, התעוררות והולך. אם אתה תופס שמה שהתעוררת למשהו גדול זה חשוב, ותשאיר את המשיכה הזאת. אבל ההחלטה ביחד עם זה, זה לא עכשיו להיות כמוהו, אלא ללכת בדרך הזאת, לאט לאט, פסיעה אחרי פסיעה, זה יכול להביא אותך לשם. לא להיות כמוהו, כי אין צורך להיות כמוהו, ואתה אף לא תהיה כמוהו, כי אין שתי דברים אותו דבר. כמו שפעם רבזו ששאלו אותם, רוצה להיות אברהם אבינו. אז אמר לו, שואל אותו למה. אז אמר, לשם יהיה אברהם אבינו אחד וזושה אחד. מה זה שני מי יהיה מה? לא יהיה שתי אברהם אבינו, ולא יהיה שתי רבזושה. אחד מזה ואחד מזה. אבל אנחנו הולכים בדרך, כמו שהגיע מסה למה סבוי, אנחנו הולכים בדרך שלהם, נגיע למקום שאנחנו צריכים להגיע. אבל ללכת בדרך זה ללכת בדרך, לאט לאט. טוב, זה מה שנגיע לפרשי. וזה הסיום של חומיש מויס, שזה המשך של חומיש בראשיס, ששם זה האובס, פה זה היצירה של עם ישראל. פה נבנה המהלך שנקרא יהודי. זה המהלך שיציאה של מצרים, קבלת התורה והמשכון. בפרשה האחרונה נמצא הדרכה מעשית איך לעשות את זה. אלה פקודי המשכון, משכן אוידוס. אתה צריך לעשות משכון ויש לך אפשרות לעשות משכון בכל מצב, גם בגלות, אבל לאט לאט. עכשיו, לא יודע אם לדבר על חודש אדר, דבר הזה.
כן.
לא בקצרה, 10 דקות, יאללה. אנחנו בראש חודש אדור, אבל לא סתם אדור, אלא אדור בעצם. בעצם היה אמור להיות עכשיו חודש ניסה.
ניסה.
סיימנו את החורף. החורף שהבטיחו שהוא יהיה שנת בצורת. וברוך השם צריכים לטפל בהרבה מקרים של שטפונות. סיימנו את החורף, מתחילים את הקיץ, זה מה שהיה אמור להיות. פתאום מגיע עוד חודש. אז הנס הוא שזה חודש אדר ולא חודש ניסן, כי אם את הלחץ של פסח צריכים לבוא פעמיים, אז לא צריך שנציב את זה בשלום. בפורים, אז זה עובר, בדיל ויעבור. אבל מה הסיפור של, של החודש הזה? למה צריכים להוסיף חודש ולמה דווקא חודש אדר? הסיבה שאנחנו מוסיפים חודש, בגלל שכתוב שומר חודש שובי, ואנחנו צריכים שפסח יהיה תמיד באביב. ו-12 חודשים שיש לנו כל שנה זה לפי המהלך של הלבנה, לא לפי החמה. ואם כל המניע רק 12 חודשים, אז אני יכול להגיע למצב שפסח יהיה בחורף. בשביל זה אנחנו צריכים לדאוג שבסוף שנת הלבנה יסתדר עם שנת החמה. אז אי אפשר להוסיף 11 יום בשנה, כי כתוב חודשים אתה מונה לשנים, ויהיה אתה מונה ימים לשנים. שנה שלנו מורכבת מחודשים, לא מימים. אז אי אפשר להוסיף 11 יום, אז פעם בשלוש שנים מוסיפים חודש. ואז מגיעים לאותו מקום. ובדרך הפשט, כדי שפסח יהיה באביב, אז כשמגיע בעצם חודש ניסן וזה לא הולך להיות באביב, אז מוסיפים חודש. והחודש הזה זה חודש אדר, זה בדרך הפשט. בפנימיות זה אומר ככה, וזו שאלה מעניינת. למה בר מצווה זה בגיל 13? מתי גוי נהיה בר מצווה? גוי יש לו גם מצוות. ואם הוא עובר לזה, הוא חייב מזה. מתי הוא נהיה חייב במצוות? מתי הוא נהיה בר מצווה?
בגיל 12,
לא?
לא. גוי? לא, בקטן. גוי בקטן חייב.
מגיל יום?
מגיל יום.
בשנתיים שגוי שגונב הוא חייב מזה?
גוי מגיל, לא יודע, מגיל 5, לא יודע בדיוק.
או, אז התשובה זו ראש אומר שגוי הוא כל אחד מאז שיש לו דעת. דעת. לא משנה, הגיל. מסתכלים על כל אחד מאז שרואים שיש לו שכל, הוא נהיה חייב מזה. וזה מסתבר ככה. יכול היה צריך להיות ככה גם ביהודי? למה יהודי זה רק בגיל 13? כולם נהיים אותו דבר בגיל 13, יש כאלה יותר מוכשרים, יש כאלה פחות מוכשרים. בגיל חינוך, לדוגמה, אין גיל קבוע. 6-7, כל אחד לפי הדעת שלו. אז למה בר מצווה זה גיל 13? יש משהו מהותי. נוסן אומר שזה אותו עניין של ה-13 חודשים האלה. מה זה 12, מה זה 13? ומה זה לבנה, מה זה שמש? אז אנחנו יודעים שבהתחלה היו שני המאורות הגדולים. בא הירח וכתרגה, יש שם שתי מלכים שתמש לכתר אחד, נהיה מיעוט הירח. ומיעוט הירח, כתוב באריזה שזה השורש שכל הצרות, כל המחלות, כל האיסורים וכל החטאים. כל מגיע ממיעוט הירח. אם הירח לא הייתה מתמעטת, כל הבסדר, כמו שהיא לעתיד לבוא, רואי אור לבונו, כל הרחם. מזה שהלבנה לא כמו החמה, מזה נהיה כל הבלגן. והשם אומר כביכול, הביאו אליי כפורש, מיד יצא לסורך, אנחנו עומדים שעיר בראש חודש. כתוב, שעיר איך אותך תוס לשם. כביכול, הביאו אליי כפורש, מיד יצא לסורך. אבל, למרות שהתמעט הירח, אנחנו עושים פעולה של להחזיר את הלבנה לחמה. כשאנחנו מחברים שנת הלבנה, שנת משנת החמה, זה לא רק חיבור טכני, שיסתדר מבחינת עונות השנה, אז זה חיבור מהותי שמחזיר את המצב של הלבנה למצב של החמה, זה קורה בחודש העיבור. זאת אומרת ככה, זה שהלבנה התמעטה, זה המציאות שאנחנו מכירים בעולם. זה שיש חושך בעולם, מתי יש חושך בלילה? כשאין שמש. זה שיש חושך בעולם, זה תוצאה של מיעוט הירח. וכשיש חושך, כל הבלגנים. אם יש אור, אז יש לך פה חדר מלא באפשרויות. יש לך פה שולחנות שאפשר להשתמש איתם, כיסאות שאפשר לשבת עליהם, ארונות שאפשר להשתמש בספרים. בכלל, יש פה צבעים. יש פה הרבה דברים שעוזרים לך. בחושך, כל הדברים האלה לא רק שלא עוזרים לך, מפריעים לך. אם יש פה חושך, אתה לא רואה צבעים, לא רואה מה יש פה, כל דבר במקום שיעזור לך, מפיל אותך. כל פסיעה, אתה נתקע במשהו אחר, אתה עושה על שולחן, אתה נופל. עכשיו, העולם בעצם, היה צריך להיות מקום שכולו משמש אותך. אתה רואה בכל דבר את השם, אתה רואה את החסד שלו, אתה רואה את הגבורה שלו, אתה רואה את התפארת שלו. אתה רואה כל כך הרבה צבעים של השם, אתה רואה כל הזמן את השם.
ואז החיים שלך הופכו להיות חיים טובים. חיים של נעימות, של מתיקות, של תוכן, של חיבור. חיים כמו שצריכים לחיות אותם. העולם נהיה חושך, ואז כל דבר רק מתקיל אותך. כל דבר שיש בעולם, במקום שתהנה ממנו, הוא רק מפריע לך. זה תוצאה של החושך שנייה ממיעוט הלבנה. וזה מתבטא ב-12. 12 זה כוחות הטבע. 12 מזלות, 12 טבעי הנפש, זה כל כוחות הטבע, זה 12. הלבנה זה 12. אבל יש 13. 13 נקרא 1, 1 גימטריה 13. אתה מגלה שכל ה-12 זה לא כוחות, אין מזלות, אין כוחות הטבע. יש מישהו אחד שמנהיג את זה. הוא מתגלה לך ב-12 צורות, אבל זה אחד. ברגע שגילית את זה, אז לקחת את כל החושך, והדלקת את האור. הדלקת את האור, אז כל הדברים שיש בעולם, כל ה-12 כוחות האלו, כל כוחות הטבע, משמשים אותך לחיות חיים טובים. כל מה שמפריעו לך, כל מה שאתה פוגש עולם שאתה צריך להתמודד איתו, זה עולם שמשרת אותך. זה מה שקורה כשיש שמש. כשיש שמש נהיה אור, ואז אתה רואה את כל הצבעים וכל הציפורים וכל הפרחים וכל הדברים ש... זה קורה בחודש ניסן. שמש חודש אובי, חודש ניסן, הבריאה מתחדשת. מי שיוצא להתבודד ביער יודע את זה. פתאום, הכל שר. חורף, הכל כזה נבל, כל בלה כזה. בחודש ניסן, בקיץ גם כן, בחודש ניסן אז רואים את הפריחה. אז ברכת האילנות. שומש חודש אוביב. עכשיו, אנחנו בעולם שיש מיעוט הלבנה, יש 12 חודשים. אבל כשמגיע מצב שגם בפסח אתה לא יכול לראות את השמש, בפסח אתה לא רואה את ההתחדשות של הבריאה, אתה חייב לעצור, להכניס פה כוח מלעתיד לבוא. כוח שיהיה כשיהיה אור הלבנה כאור החמה. מוסיפים חודש 13. חודש 13 אומר, מה זה כל ה-12 האלה? אין 12 מזלות, אין 12 כוחות הטבע, יש אחד. לכן במוסף של ראש חודש, שיש כל חודש צירוף אחר, בעוד ראשונים מכבדים את כל ה-12 ביח. כתוב שאין מזל בחודש אדר שני, אין מזל. כתוב בבני סוסחו שאומון עשה את הגזרה שלו בחודש אדר בייז, לא חודש אדר, חודש אדר שני, ולכן הוא לא הצליח, הוא היה מחשב גדול, הוא ידע מה שהוא עושה, הוא לא קלט את הנקודה של אדר שני, זה מה שהוא פספס וזה מה שהיה מפלה שלו. אין מזל, אין מזל לישראל, ממילא אז הוא לך לשלוט עליהם. אין מזל, חודש אדר שני, אין ברשימה, אין מה לתת לו, יש 12 מזלות. אז אומר, אין לך מה לתת לי? אין בכלל מזלות. אין בכלל, גם ה-12 שיש, הם לא קיימים. זה הסיבה שנהיה במצווה בגיל 13. אנחנו רוצים לקבל את התורה, רוצים לקיים את התורה, וזה בלתי אפשרי. אתה נתן לנו תורה, שבמציאות של העולם אי אפשר לקיים אותה. רק בתנאי שאתה מאיר פה משהו מחוץ לעולם. אם אני צריך בגיל 12 לקיים את התורה, אני לא אצליח. אם אני צריך להתמודד עם כוחות הטבע, אין סיכוי. אז אתה אומר, לא, בגיל 12 אתה לא חייב. בגיל 13 אתה חייב. כי יש משהו שיותר גבוה מ-12, אתה לא יכול, אבל יש מישהו שיכול לעזור לך. ואז אתה יכול לקיים את התורה.
אבל בנות ב-12? בנות?
כי בנות, זה סוגיה ארוכה, אבל בנות זה הלבון. בנות זה הטבע, בנות זה העולם הזה. שם ותת את העולם הזה. כאן זה בגיל 12, אבל בן זה בגיל 13. אז אנחנו עכשיו נכנסים לחודש אדר בייז, חוץ מעצם המיוחדות של החודש הזה, זה נושא בפני עצמו, דיברנו על זה של השנה שעברה. אבל אדר בייז זה לא רק עוד פעם חודש אדר. זה חודש שמנפץ את כל הכוחות של כל החודשים, ואומר, מה אתה מפחד מזה? מה אתה מפחד מכוחות הטבע? יש לך חודש אדר בייז, שמנפץ לך את הכל. מילא, אל תגיד אתה לא יכול. אתה באמת לא יכול. אבל אתה יכול בכוח של החודש ה-13 שמגלה לך מי שיכול לעזור לך באמת. אז השם יעזור שנזכה.